סייעתא דשמיא, אנחנו מתקדמים בפרק ג'.
אולי אפשר להגיד את התאריך, כל פעם תאריך, ככה לא אפשר לזכור.
טוב, מוסר אביך, פרק ב', פסקה ג'. באמת כל הפסקה הזאת מבררת את היחס בין מציאות של כוחות הנפש למציאות של עבודת השם. כל הסוגיות האלה בעצם מבררות איך האדם מעלה את כוחותיו, את כוחות נפשו, את המציאות הנפשית של האדם לעבודת השם. ויסוד הפסקה, הפסקה הזאת, כמו שאנחנו תמיד אומרים בתחילת השיעור, יסוד הפסקה הוא שהדרך הנכונה לעבודת השם היא יסוד סוד ההמשך לעניין הנפש. כלומר, באמת, כשאנחנו באים לעשות את עבודת השם, כלומר, להתעלות בעבודת השם, נקודת מוצא היא לקחת התכונה האמיתית שכבר תבועה בנו, שהיא טבעית לנו, מחוברת לנו, ואנחנו מפתחים אותה, מרוממים אותה. זה נכון בכל דבר, כן? וזה נכון במיוחד כאן בנושא של עבודת השם. לכן הרב אומר שיש על אדם תכונה מוטבעת בנפש, והיא תכונת הכרת הטובה. כלומר, אם הייתי רוצה לשאול, מה זה אדם טוב? מה יהיה סימן? אתה רואה בן אדם, אתה רוצה לדעת אם מתחתן איתו או לא. אדם, כאילו, כתכונה עקרונית, כתכונה נפשית מאוד מאוד בסיסית. כן? מה זה אדם טוב ומה זה אדם לא טוב, כמו שאומרים. מה יהיה הסימן? הלך הסימן. אומר הרב כאן רומז לזה, ודרך אגב, הדבר הזה מוצוי הרבה בחז"ל, והרב קוק מעריך בזה הרבה, בעין היה, תכונת הכרת הטוב. תכונת הכרת הטוב זה המפתח והסימן לכל התכונות הטובות של האדם. אם יש לך ענווה, כן, ואתה רואה, אתה מתבונן על המציאות שמחוץ לך כדבר ערכי, כדבר גדול, או שיש לך גאווה והכל, כל העולם סביבך וכו' וכו'. זה קשור לכיבוד אהבה, אין, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, וכו' וכו'. עכשיו, כאן אנחנו נשלים את הסוגיה הזו בפסקה האחרונה. כבר התחלנו אותה בפעם שעברה. לכן, יסוד גדול הוא להרגיל את עצמו בדרך זה של העבודה מאהבה, שמצד הכרת הטובות עליהן. כלומר, זה יסוד שהרב בונה כאן, שהמניע הראשוני שלנו לעבודת השם הוא לא כמו התפיסה הפשוטה שאומרת, למה אני עובד את השם? כי אני מאמין. ואם אני מאמין ברצון השם, אז אני עושה את רצון השם. כן? אני תופס החליט שהשם רוצה ככה וככה, לכן אני עושה את רצונו. כי אני מבין בשכלי ש, כן, שיש כאן, יש מנהיג לבירה, יש בורא, אז אני הולך אחרי הבורא. והרב שיש מדרגה קודמת לזה. הרב לא שולל את הדרך הזו. ודאי זה הדרך הכאורה העיקרית, שיש תפיסה אמונית, ואדם, אנחנו עושים את רצון השם מצד המעלה של רצון השם, לא מצד הכרת הטוב. אבל אומר הרב, אי אפשר לדלק על השלב המקדים. לפני שאנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו עובדים את השם בתור אידיאליסטים, לפני שאנחנו אידיאליסטים, כן, אנחנו מרוממים תכונת הנפש הטבעית והבסיסית שלנו, והיא הכרת הטוב. וכבר בארנו מה פירוש הכרת הטוב, כן? הכרת הטוב אמרנו, זה לא חשבונאות, אלא שאני מכיר שכל מה שיש בי זה הקדוש ברוך הוא. ולכן אני לא יכול לפספס, באמת, כמו שהזכירו לי, את הפסקה החשובה, בקצרה נדבר עליה, שזה מה האדם אומר כל בוקר כשהוא קם? מודה אני. באמת, בקצרה, מי שלא מכיר את הפסקה, מכיר את הפסקה זה חזרה, מי שלא מכיר, נלמד בקצרה. כן, עולת ראייה. שימו לב לנקודה הזו. אדם לא קם בבוקר, הקדוש ברוך הוא, רגע, אצל הערבים, כשאדם קם בבוקר, מה הערבי, להבדיל אומר, אללה הוא אכבר. ודרך אגב, מה זה איסלאם? אתם יודעים מה זה איסלאם? קראתי לא מזמן את הערך הזה, קראתי בעיון על האיסלאם קצת. מאוד חשוב לך אגב. אז איסלאם זה משון השלמה. משון השלמה, כמו בעברית. איסלאם, השלמה. כלומר, הכל מתחיל והכל נגמר מאללה הוא אכבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא גדול. כן? כלומר, הערבי כשהוא קם בבוקר, יש בזה לכאורה דבר עליון, הרבה יותר, לכאורה, היינו מצפים, אם לא היינו יודעים מהמנהג ההלכתית, ההלכה, שצריך להגיד כל בוקר, מודה אני, אז היינו מצפים שמה, כל יהודי קם בבוקר ומיד צועק, השם הוא גדול, זה נקודת מוצא. מה? ותרגום לערבית, היה צועק, אללה ואכבר. כלומר, באמת, הדת האסלאם, היא הייתה נלחמת בחירוף נפש על כל הפסקה, שאני, על כל מה שהרב כאן אומר. זה הפך מהאסלאם. כי האסלאם הוא בדיוק הנקודה הזאת, תבטל את, את הנטיות הפרטיות שלך, תכונות הנפש הפרטיות שלך, ותלך אחרי רצון השם. השלמה עם רצון השם, זה אסלאם. מה זה אסלאם? להשלים רצון השם. זה לא רצונות שלך, יש את הרצונות שלך, ויש את רצון השם. אתה צריך להשלים רצון השם. מה עם רצון שלך? תיכנע. דת הכניעה, ככה גם זה מוגדר. ההשלמה, מצאת כניעה. כן, לכן מה, מה אנחנו עושים כל הזמן? מה האסלאם, והאסלאם עושים כל הזמן? זה קריאה. גם לנו יש את ההשלמה, אבל קודם כל קמים בבוקר אדרבה, כשאנחנו קמים, מה אומרים? מודה אני לפניך. תכונת ההודעה. אז בוא נראה. עוד נדבר על הנקודה הזו. דרך אגב, דבר מאוד נפלא. מודה אני. כלומר, איך אני מברר מי אני ומה אני? כן? על ידי שאני אומר מודה. אז בוא נראה כאן בקצרה. ראיתם את הפסקה הזו פעם, או שזו פעם ראשונה שאתם... מכיר? טוב, בוא נראה. האמת היא שספר... עולת ראייה הוא ספר כבד. יותר כבד ממוסר אביך. לכן המילים כאן קצת גבוהות ומורכבות, אבל ננסה לצלוח את הפסקה. אבל אתם, לפני שאנחנו קוראים את זה, תשימו לב איזה מרכזי זה ההודעה. זה הפתיחה. זה הכותרת. אדם קם בבוקר, היהודי קם בבוקר, הכרת הטוב. לפני שאתה עושה שום דבר, לפני שאתה מתפלל, לומד תורה, פותחת את העיניים, מה אתה צריך לעשות? הכרת הטוב. בוא נראה. מהרב ככה. ראשית ההופעה של צהלת החיים מביאה עימה את השמחה העליונה, בחדוות הקודש, שהיא מתבטאת בכל מלוא הודעה, בביטוי ההודעה. אני קצת אנסה לפשט לכם את הפסקה הזו, בקצרה. בעצם, מה זה אדם קם בבוקר? מתחיל לחיות. כן? כשאדם ישן, הוא חצי מת. כשאדם עכשיו קם בבוקר, מופיע צהלת החיים. כן? אדם חי, קם בבוקר עם אנרגיות לפעול, לחיות. נכון? באותו רגע שהוא קם בבוקר, בעצם החיים שלו, עכשיו נגיד זה משפט מאוד מאוד מעניין ברב, שזה מפתח לעוד שיחות, לעוד שיעורים, שהמפגש של האדם עם החיים, הוא המפגש של האדם עם הקודש. נכון? כלומר, אם אנחנו תופסים שכל העולם הזה, זה בעצם הופעה של קדושה, הופעה של הקדוש ברוך הוא. אז כשאני בא וקם בבוקר, מתחיל לחיות, באותו רגע, אני שמח, אני נפגש עם הקדושה. אני נפגש עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. אז אותו שמחה שאני שמח לחיות, באותו נקודה אני בעצם שמח, כמו שהרב כותב כאן, בחדוות הקודש. מה זה חדוות הקודש? הקודש שמופיע, הקדושה שמופיעה בחיים, במציאות, שהיא מתבטאת. איך אדם בעצם מבטא את השמחה שלו בקדוש ברוך הוא? כלומר, בקדושה, כלומר, במציאות שנמצאת, מהרב שהיא מתבטאת בכל מלוא הודעה בביטוי ההודעה. כלומר, איך אני מבטא בצורה הכי תמציצית שאני רואה לפני קדושה? רואה לפני את הקדוש ברוך הוא? אז אני יכול להגיד, להבדיל, כמו שאמרנו, אללה ואכבר. מהרב, לא. איך אתה בעצם מביע את היותך מחובר למציאות, לקדושה, על ידי ההודעה? אומר הרב, מסביר הרב, הכרת התודה לאלוקי עולם, אדון כל המעשים, המחיה חיים בטובו, היא אוצר הטוב. מה זה היא אוצר? מי זה היא? הכרת הטוב. עצם הכרת התודה, מה זה אוצר הטוב? זאת אומרת בתוכה אוצרות שלמים של קדושה. זה לא סתם אנחנו אומרים טוב, אדם מכיר את הטוב. זה בעצם חיבור ושייכות, כמו שהסברנו אנחנו, כן? המציאות הזאת שאני מכיר טוב, זה עצמו הבעת שייכות לקדוש ברוך הוא. זה אוצר מלא, כן, תוכן. לא כמו הסתכלות פשוטה, טוב, אדם מודה, מודה. הרבה יותר מזה, יש כאן אוצר בלום של שייכות. הכולל בקרבו את כל התוכן. שימו לב, כשאדם אומר מודה אני, זה כולל בקרבו, בקרב מה? בקרב המילה הזאת, המילים האלה של מודה אני, את כל התוכן של מילוי החובה. פסיק. כלומר, כשאני אומר מודה אני, בעצם, וזה בעצם אני אומר, אני כל כולי, כל מה שאני זה הקדוש ברוך הוא. וממילא כל מעשיי יהיו מכוונים לרצון השם. ובעצם במילה מודה אני אומר, כל כולי בשבילך הקדוש ברוך הוא. מודה אני לפניך, דרך אגב, יש כאן פסקה מאוד, כל המודה אני לפניך כאן זה דבר נפלא. אז כשאני אומר מודה אני, בעצם מה אני אומר? כל מה שאני זה הקדוש ברוך הוא. ממילא, אוטומטית כבר אני מחויב. כי אין משהו אחר, אין לי מעשה אחר. כלומר, אם כל כולי זה אלוקי, אז כל מעשה יהיו מחוברים לרצון השם. אומר הרב, היא יוצר הטוב, הכולל בקרבו את כל התוכן של מילוי החובה, נכון? מה שהרב כאן מזכיר במוסר אביך, נכון? וכל התוכן של העידון הרוחני, זה לא רק סתם מילוי חובה, וכל התוכן של העידון הרוחני, ממילות נובעת האהבה. מה זה אהבה? במקום המילה אהבה, תרשמו שייכות. כן? זה לא חובה במימד החשבונאי, אלא זה החובה, כן? כמו שהרב כותב כאן, מצד האהבה. כן? עם כל כולי, הקדוש ברוך הוא, כל מה שאני, זה, כן? זה הקדוש ברוך הוא. כן? אז יש כאן אהבה. כשאני מחבל את ההורים שלי, כן? כשאני אומר, יש לי הכרת הטוב להורים שלי, זה, אני חוזר לכיבוד אב ואם, כן? זה ביטוי של אהבה, לא פחות מזה. כן? אם אדם מחבל את ההורים שלו בלי ממד של אהבה, כן? אז זה לא הכרת הטוב הזו, נכון? הרב אומר, וכל התוכן של העידון הרוחני ממלוא תנובת אהבה. מה זה תנובה? מה שיוצא. כל מה שיוצא כאן במודה אני זה אהבה אינסופית. זה לא חשבונאות. בחוברת. מה פירוש המילה בחוברת? יחד עם זה. החובה והאהבה זה דבר אחד. כן? שניהם ביחד. אחד תוצאה של השני. והנשמה מתנהרת בה. במה? בהודעה. כן, הנשמה מתעלה, מתמלה אורה ושמחה. ההוראה, אני קצת אקצר כאן. הרב אומר כאן שבמילה מודה יש שני מושגים. א', מודה, בלשון הכרת הטוב. ב', מודה, בלשון מה? מודה על האמת. אומר הרב, שנדלג שורה, ההוראה הלשונית. של חובת ההודעה וביטוי מודה בייחוד, משותפת היא להודעה מגזרת תודה, הבאה מתוך הכרת הטובה של המיטיב, ומגזרת התוודות והודעה על האמת. מה זה התוודות והודעה על האמת? כלומר, כשאני אומר מודה, אני בעצם מתוודה, ומגדיר שכל מה שיש לי זה אלוקי. כן, זה בעצם דבר אחד, אולי נעצור כאן, אין זמן יותר מדי. מי שרוצה לשים לב לעני, זה אין זמן לשיעור הזה, זה דבר נפלא. מתוך המודה יש ערך לעני. כן? אין זמן, אולי לגמור את מוסר אביך, להתחיל מטריה, אבל אין זמן לדברים. כן, שימו לב. כאשר אני מגדיר, הכל, יש, כן, כאשר אני בעצם מכיר טובה, והכרה טובה היא שייכות, מתוך כך אני יכול להגדיר מה אני. לפני מודה אין אני. לפני שאני, יש כאן, לפני הקדוש ברוך הוא, אין מציאות עצמית. טוב, דרך אגב, כשהרב כותב כאן ברמז שיש מודה, אין התבטלות גם, יש אני, כלומר, ההפך. ואז שאתה אומר מודה, אז אני כלום, אפס, אפס. אין בן אדם, אין לו רצונות, כל כולו רצון השם, אין אני. אומר הרב, לא. אחרי שיש מודה, גם יש מקום לעני. כן? שלא לבטל את העני. אבל טוב, זה מצב בפני עצמי. אז בואו נחזור לענייננו. כן, אנחנו יודעים שבעצם כל בוקר אדם קם ובונה את יסוד הכרת הטוב. אומר הרב, אף על פי, כן, אז הסברנו, בעצם פתיחת הנקודת מוצא של האמונה ועבודת השם, החיבור לקדוש ברוך הוא בא מצד נקודת השייכות. זה המודה אני. אומר הרב, אף על פי שהרבה דרכים גדולים ומופלאים יותר מזה בעבודה ואהבה. כלומר, ודאי שיש מדרגה הרבה יותר עליונה מזה. מה המדרגה יותר עליונה? שאני עובד את השם לא מצד שהקדוש ברוך הוא נתן לי משהו, אלא מצד האמת, מצד אהבת השם, לא מצד מה שקיבלתי, כן? אלא מצד האידיאל עצמו. מכל מקום, אי אפשר להימנע גם מזה, וכולם כאחד טובים. שימו לב. עכשיו הרב מחבר אותנו לסוגיית התפילה. אמנם, זהו גם כן בכלל קביעת מקום לתפילתו, ושיעור הקודם בעצם ציטטנו את הגמרא שמתייחסת לסוגיה הזאת של קביעת מקום. אומרת הגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. ונאמר עליו, אי חסיד, אי עניו, מתלמידיו של אברהם אבינו. אז האמת היא שהרב בשני מקומות, בן היה מסביר באופן אחר את העניין של קביעות המקום, וכאן הוא מסביר באופן אחר את קביעות המקום. כאן זה, אין היה הוא כתב אחרי שהוא כתב את, לפני שהוא כתב את מוסר אביך. אז בוא נראה איך הרב מסביר כאן במוסר אביך את העניין של קביעות המקום. כאן, מה פירוש קביעת מקום? מסביר הרב, כן, צריך להבין מה זה כל כך חשוב. בסדר, קבע מקום, עמד במקום מסוים. זה כבר אלוקי אברהם בעזרו, זה המפתח לתפילה. תלמידיו של אברהם אבינו, דבר נפלא, צריך להבין את הנקודה הזו. אז בוא נראה מה הרב כותב כאן. אמנם, זהו גם כן בכלל קביעת מקום לתפילתו. כלומר, מה זה זה? מה פירוש זהו? הכרת הטוב. למה? כי לפעמים יש מצב, כמו שדברנו בשיעור הקודם, שאדם נכנס למכון מאיר, אחרי 5 דקות הוא כבר נהיה אידיאליסט. הוא כבר כובש את העולם, והוא כבר מתקן את העולם. הוא נדבק לאמת מצד האמת. והוא דילג על שלב מסוים, שהרב אומר כאן, שהשלב הזה אסור לדלג עליו. והרב, כי עניין מקום ומדרגה ומעלה ידועה. כלומר, הביטוי מקום זה לא מקום פיזי, אלא מדרגה רוחנית. מסביר הרב, בהמשך הרב מסביר לנו שיכול להיות אדם שהוא בעצם מתפלל מתוך קרבה לקדוש ברוך הוא, מתוך התעלות, כן? מתעלם, כל כולו אידיאלים, כל כולו מחשבות רוחניות עליונות, כן? זה הפך בקביעות מקום, זה מצב של עליית מדרגות. יש מצב שאדם במדרגה מסוימת, וההפך מזה זה עלייה למדרגות. הוא כבר נמצא אי שם באידיאלים העליונים, הרוחניים, נפלא נפלא. אבל הוא דילג על השלב הבסיסי של מדרגת השייכות לקדוש ברוך הוא. הבסיסית הנורמלית. כן, התפילה זה הרי עבודת הרגש, עבודה שבלב. והדבר הבסיסי בעבודה שבלב, הרב כאן יסביר בהמשך, זה השלב הזה שבעצם אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואני בעצם חש שייכות, כן? זה לא איזשהו טקס, כן? שאני עושה, פותח סדור וקורא. אלא אני עומד לפני מלך מאחרי המלכים, ונקודת מוצא של התפילה היא, יש הרבה בתפילה, אבל המדרגה הבסיסית בתפילה היא קביעות המקום. מסביר הרב, מה זה הנקודה הבסיסית בתפילה בקביעות המקום? זה הכרת הטוב. זה שכל מה שיש לי זה הקדוש ברוך הוא. כן? כל מה ש... כן? הקדוש ברוך הוא נותן לי את החיים, הקדוש ברוך הוא נותן לי את המציאות שלי, של העולם, הפרטי והכללי, כן? כל המציאות הפיזית, הקדוש ברוך הוא. מה? קביעות מקום, הכוונה, היא לא רק פיזית, זה מה שהרב כאן מסביר. כל הקובע המקום זה לא ביטוי פיזי, אלא הקובע המקום, הכוונה, הוא נשאר, הוא אוחז במדרגה הנמוכה. הוא מכיר את מקומו. מה הכוונה מכיר את מקומו? מכיר את מקומו מבחינה רוחנית. זאת אומרת, הוא לא קופץ לפני שהוא נהיה אידיאליסט. כלומר, לפני שהוא מגיע למדרגה הגבוהה בתפילה שהיא ההתעלות וההתרוממות השכלית והרוחנית להבנת רצון השם בעולם. להתאחד ולהתרומם לרצון השם בעולם. כן? זה הגאולה, התעלות הרוחנית, חיי עולם. כן? אז לכאורה הייתי אומר, תדלג על הבקשות הפרטיות. למשל, למה אדם מבקש רפואה? זה בקשה פרטית, זה אידיאליסטי. רפאנו זה אידיאליסטי, רציני. רפאנו היה נכנס למכון מאיר כתפילה? מה? לא היה נכנס, מה? רפאנו, כן, תשמע, יש דברים יותר רציניים, מה? תגיד, תחזיר את עם ישראל בתשובה, נכון? אם היינו מחברים כאן את התפילה, היינו אומרים דבר ראשון. א', כולם ישראל צריך לחזור בתשובה. אם יהיה מקום בסידור, היינו כותבים רפאנו, מה? לא, 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 הגוף, חיי שעה. תפילה נחשבת חיי שעה, כן. אז אמרנו, אז זה נקודה מאוד עמוקה בתפילה, הרב כאן נסביר, ברומז לנקודה הזו, שבאמת התפילה חובלת בתוכה שני המדרגות. מדרגה הראשונה היא כל המציאות הפיזית שלנו, כולה אחוזה ברצון השם. ולכן אני לא נושם, כן? בלי ברצון השם, אני לא, כן, אין גשם בלי רצון השם, אין כלום בלי רצון השם. ואני מבטא את זה בצורה מאוד, בתפילה אנחנו מבטאים את זה בצורה מאוד 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 חזקה, נכון? הנה, יש פה סידור, כמה בקשות שייכות לעולם הגוף, כמה בקשות, כן? אם היו נותנים לנו לחבר, היינו עושים כאן... טוב, סלח לנו, גואלנו גאולה, אתה אומר לכאורה, רפאנו, ברך עלינו. טוב, למה שאם אתה תקווה וכו', טוב, זה כבר התעלות. כן? אז אומר הרב, שימו לב מה שכתוב, בגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. אבל מי שלא קובע מקום לתפילתו, שימו לב, מה קורה? מי שלא קובע מקום לתפילתו, הוא לא מכיר את מקומו, והוא לא מרומם את התפילה, כלומר, מתפלל כן, אבל זה לא הוא מתפלל. תשימו לב, מתפלל, לא הוא. כלומר, הוא לא אוחז את תכונת התפילה, בעצם תכונת התפילה זה בעצם עבודה שבלב. כוונה, המציאות, הרגע שלי, המציאות הנפשית שלי והרוחנית שלי, בעצם נדבק ברצון השם. כן? וכדי לעשות את זה בצורה נכונה ושלמה וכן ואמיתית, חייב להתחיל מקביעות המקום. מה זה קביעות המקום, אומר כאן הרב? מה פירוש קביעות המקום? מקום הכרת הטוב, הפשוט והבסיסי. כן? ומתוך כך, אלוקי אברהם עזרו. בוא נראה. אמנם זהו בכלל קביעת מקום לתפילתו, כי עניין מקום הוא מדרגה ומעלה ידועה. כוונה, אדם יודע את מקומו, שאף על פי שהעבודה, כוונה, תפילה, נכון? בפרט העבודה שבלב, מצד הכרת גדולתו, התברך ורוממות כבודו. כלומר, באמת תפילה לכאורה זה התחברות לרצון השם, זה מדרגה מעל הכרת הטוב. לא מצד הכרת הטוב, מצד ההתחברות, הנה יש כזה אידיאלים, כאלה אידיאלים גדולים, אמת כזו גדולה, אדם מתחבר לאידיאל, כן, לאידיאלים הגדולים של הקדוש ברוך הוא. שהוא הטוב האמיתי, אי אפשר, כוונה שהמדרגה הזאת של ההתרוממות, אי אפשר תתייש שלמותה בקביעות מדרגה. כלומר, כשאנחנו מדברים על שהאדם מתרומם ומתעלה באידיאלים, בהבנת רצון השם, ובמגמה האלוקית, האינסופית, אי אפשר להישאר במדרגה אחת, צריך כל הזמן להתעלות. אדם שנשאר באותה מדרגה מתפילה לתפילה, מה הרב כותב במקום בעין היה, בעלת ראייה, זה בעיה גדולה, נכון? נכון? אי אפשר להישאר סטטי בתפילה, בנפש. אם אדם נשאר באותו מדרגה, הוא צריך ללמוד עולת ראייה, דחוף. טוב, אבל זה לא ענייננו כרגע. אומר הרב, ועד רבה, כל מה שיוסיף דעת, יוסיף הבחנה ומעלה. כלומר, אנחנו לומדים, מעניקים מרצון השם, ומוציאים לפועל את הלימוד שלנו. כל פעם שאנחנו מתפללים אחרי הלימוד, כן? זה תפילה אחרת לגמרי. כי כל שאנחנו יותר לומדים, יותר יודעים את רצון השם, ממילא התפילה מקבלת מימד חדש בכל תפילה ובתפילה. לכן זה מה שאומר הרב, ואדרבה, כל מה שיוסיף דעת, יוסיף הבחנה ומעלה. זה המדרגה העליונה בתפילה. אבל תפילה נקראת חיי שעה. מה פירוש חיי שעה? אז זה בעצם מה שכתוב בגמרא, שרבה ראה את רבינה, ככה אם אני לא טועה, את רבינה, מעריך בתפילה, רבה אומר לרבינה, תשמע, אוי, מה אתה מעריך בתפילה? כעס עליו. עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? אז מה שכתוב שם בגמרא, איפה זה בגמרא? שבת, דף יוד. כן. זאת אומרת שהתפילה היא חיי שעה. למה התפילה היא חיי שעה ותורה היא חיי עולם? אז הרב מסביר בעולת ריאה, בעין היה, בקצרה אני אסביר, שבעצם, מה זה תורה ומה זה בין תורה לתפילה? בתורה אתה בעצם עוסק ברצון השם בעולם. זה דבר נצחי, רצון השם בעולם זה דבר נצחי. אתה לא עוסק ברגשות שלך ומה כיף לך, אם מסכת מכות זה כיף או לא, זה לא נושא בכלל, כן? אתה בעצם בא לעסוק במציאות הנצחית בעולם, זה תורה. תורה זה נצח, תורה זה אמת אלוקית שהיא לא משתנה, לא זזה. כן? אבל תפילה יש לה בחינת חיי שעה, למה? למה תפילה יש לה בחינת חיי שעה? כי בתפילה אנחנו עוסקים במימד הסובייקטיבי הנפשי המקומי המצומצם שלנו, שקנינו כל רגע ורגע, כן? ואותו אנחנו מביאים כלפי הקדוש ברוך הוא, כן? אנחנו מביאים, מחברים את המציאות הסובייקטיבית המצומצמת שלנו עם הקודש. דרך אגב, אדם שלא מתפלל, קרה, אדם שלא מתפלל תקופה, יום, יומיים, שלושה, אז אדם הזה הוא חסום, הוא חנית כלפי הקדוש ברוך הוא, כי התפילה זה בעצם צינור המחבר בין המציאות הנפשית, הליבית, הרגשית של הבן אדם לקדוש ברוך הוא. אבל זה עדיין חיי שעה. למה זה חיי שעה? למה זה קוראים לזה חיי שעה? כי זה דבר סובייקטיבי, מצומצם. זה לפי המדרגה המקומית. לפי, האדם מביע את המדרגה שלו. כשאדם אומר רפאנו, רפאנו שלי, זה לא רפאנו של הרב קוק. ודי תפילת צדיק, זה דבר ידוע. כן, אדם לא יכול להתפלל לא מה שהוא. אדם מתפלל למדרגה שהוא נמצא בה. ואומנם באופן חיצוני אין הבדל לכאורה בין תפילה מסוימת לתפילה של צדיקים, אבל באופן פנימי אנחנו מבינים שבעצם תפילה זה הבאה של התוכן, של האוצר הרוחני של כל בן אדם ובן אדם, אז זה ודאי תלוי מה האוצר הרוחני, מה אתה מביא. אתה בעצם מביע את התוכן הרוחני שלך. כן? תחשבו על הנקודה הזאת, איזה גם אחריות. הרב בהקדמה לתפילה מסביר את זה. אנחנו מתפללים, בסדר. זה אחריות, בעצם אני כרגע מתמצאת ומביע מה, איפה אני בעולם כלפי הקדוש ברוך הוא. איזה כובד ראש צריך בתפילה? תחשבו. מה? שמחה וכובד ראש עצום, זה אחריות עצומה. לנו קשה להכיל את זה, כי זה בעצם יש לנו שלוש פעמים יום מתפללים. קשה לנו בכלל להכיל את המשמעות העקרונית והרוחנית של תפילה. אין, זה לא ענייננו כרגע בשיעור. אבל זה בעצם הבאת האמת שלי, כלומר, הבאת המציאות הרוחנית שלי, קווי הקדוש ברוך הוא. כן? אז לכן זה נקרא חיי שעה, כי זה מצומצם, כי זה מה שאני. מהרב, אבל התפילה נקראת חיי שעה, ותכליתה גם כן לצאת ידי חובת העבודה מצד הכרת הטובה. כלומר, הבסיס הראשוני בתפילה הוא, אדם עומד כלפי הקדוש ברוך הוא ואומר, אני שייך לקדוש ברוך הוא. זה האלף, זה הבסיס של התפילה. הרגשת השייכות הבסיסית, הרגשת, כן, אני חלק מהמציאות האלוקית, כן? הכרת הטוב. לכן כתוב, ועל כן, אין לקבל קודם התפילה הטובה מורגשת. לכן כתוב בהלכה שאסור לאכול לפני התפילה. למה? כמו שדרשו ז"ל, מי לא תאכלו על אדם. מה הגמרא לומדת מי לא תאכלו על אדם? שאסור לאכול, זה המקור, זה מה שמבואר בגמרא שם, בברכות, גם במסכת ברכות שם, שאסור לאכול לפני התפילה. למה אסור לאכול לפני התפילה? שבעצם, לפני שאתה בעצם מודה לקדוש ברוך הוא, ומשייך את כל מה שיש לך לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להשתמש בקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול ליהנות מהקדוש ברוך הוא, כן? לפני שאתה עושה את הצעד הבסיסי של הכרת הטוב. בעצם הייתי אומר, ההשלמה של מודה אני, כן, הוא נמצא בתפילה. כלומר, מודה אני וכל התפילה, זה לא שני דברים שונים. כן, המודה אני זה הפתיחה לכל התפילה. ולכן בעצם, האדם, אסור לו, להלכה, אסור לו לאכול, אסור לו לעשות שום דבר של לקבל מהקדוש ברוך הוא טובות הנאה, לפני שהוא עובר תהליך התפילה, לפני שהוא בעצם משייך את כל ההנאות שלו, את כל מה שיש לו, לקדוש ברוך הוא. ואם כן, יש למדרגה מיוחדת, טוב, את הנושא שלו אותי השלחת, זה גם סוגיה הזאת של אסור ליהנות מהעולם הזה לפני התפילה. ואם כן, יש לה מדרגה מיוחדת בכל אחד. לפי ערך הטובה שבידו, מהאלוקים הטוב, שימו לב. כלומר, כל אחד יש לו הכרת הטוב אחרת. כל אחד נבנה, יש לו שייכות אחרת עם הקדוש ברוך הוא. עם הכרת הטוב, זה לא עניין של, כמו שאמרנו, חשבונאות, אלא בעצם זה הרגשת שייכות, אז כל אחד יש לו הרגשת שייכות אחרת. כן? לפי ערך הטובה שבידו מהשם, מהקדוש ברוך הוא. כמה אדם, כמה שאדם קנה שייכות, כמה שאדם יש לו הרגשת שייכות כלפי הקדוש ברוך הוא, ככה מדרגת התפילה שלו היא יותר עניונה. אומר הרב, והעבודה הזו היא מצד החסד. מה הכוונה חסד של מי? חסד של מי? של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשאני אומר מודה אני מביע שכל מה שיש כאן בקדוש ברוך הוא זה חסד אלוקי. זה לא מצד הדין, זה לא מצד המחויבות של הקדוש ברוך הוא, אלא כל המציאות כאן היא חסדו של הקדוש ברוך הוא. כמו שמבואר בראשית חוכמה שער האהבה בפרק ה', על כן אלוקי אברהם בעזרו, נכון? מה כתוב בגמרא? כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. למה דווקא אלוקי אברהם? לא כתוב אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. למה? כי אברהם הוא מבחינת מידת חסד. מה זה מידת החסד? כן? הכוונה שבעצם, מה ההבדל בין דין לחסד? מה ההבדל בין דין לחסד, רבותיי? דין, הכוונה יש כללי, זה המציאות. במצב כזה עושים ככה, במצב כזה עושים ככה. החסד, כן? זה בעצם, אתה עושה דבר בלי מחויבות, אלא הכל מצד הטוב. כן? הטוב העליון, הרב גם כותב במקום אחר, שבעצם הטוב העליון מתבטא במידת החסד. לא מצד שאני חייב, אלא כל מה שכן יש כאן בעולם מצד הקדוש ברוך הוא, זה הכל חסד אינסופי. כן? שום הכרח לא הכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות כאן משהו. כל גרגיר שיש כאן במציאות, הכל חסד. ובעצם, זה קשור למידתו של אברהם אבינו, כן? שהוא לא נולד, אין לו אבא רב, נכון? מי הוא אבא של אברהם אבינו? תרח. כלומר, הוא נקודת המוצא. תמיד נקודת המוצא תהיה חסד. הוא אין לו אבא שנקרא אברהם אבינו, יצחק. יצחק, הוא כבר נכנס בתוך החשבון של עם ישראל. אבל השורש, הבסיס, כן, נקודת המוצא של העם ישראל, שהוא אברהם אבינו, הוא מצד החסד. מצד רצון נקי, בלי שום מחויבות קודמת. כן, אברהם אבינו, כן, מצד התכונות הפנימיות שלו, התחבר לקדוש ברוך הוא, כן, לא מצד שהוא בן של. יצחק כבר בן של, נכון? אברהם, כל כולו חסד, כל כולו מצד האמת האלוקית, כן, והתחברותו לאמת האלוקית. טוב, הנושא של אברהם אבינו, זה לא המקום כאן. וזהו שאומרים עליו, אי חסיד, אי עניו. טוב, לא הספקנו יותר מדי. נמשיך הלאה. כן? נרוץ. וזהו שאומרים עליו, אי עניו, אי חסיד. למה? מה הקשר לעניו וחסיד? שלא נאמר שמעלת החסידות היא דווקא בעבודת האהבה היותר רמה. למה דווקא זה שמודה? מגיע למדרגה של הודעה, עליו נאמר איך חסיד אי עניו. זה תמוע. לכאורה הייתי אומר, אדם שעובד במדרגה יותר גבוהה, שעובד את השם לא מצד הכרת הטוב, אלא מצד אידיאליסטיות, מצד הכרת הטוב, זה מדרגה יותר גבוהה. כן, אומר הרב, דווקא עליו נאמר איך חסיד אי עניו. מסביר הרב למה? שמצד החוכמה, שמכיר בגדולתו יתברך, נמשך אחריו כברזל אחרי אבן שואבת. כלומר, זה המדרגה יותר גבוהה, שאני נמשך אחרי האמת, בהכרח שאי אפשר חילופו כלל. מה הכוונה? כלומר, אם אני מכיר שזה האמת, אז אי אפשר להחליף את האמת. זה האמת, אני הולך אחרי האמת, זה המדרגה העליונה. אלא, שבעבודה מאהבה שמצד הכרת הטובה, הוא גם כן חסיד. ומה גם שבסוף יבוא למדרגת אהבה רבה, שאינה לפי הטובות, כי אין יותר טוב מידיעת שמו הגדול, ומה טוב נערוך לו, נקודה. עד כאן בעצם בקצרה, הרב מסביר לנו שבעצם המדרגה הגדולה של החסידות היא דווקא מה? עבודת השם מתוך מעלתו של הקדוש ברוך הוא. מראה, והוא אי עניו. למה? מי זה הוא? מי זה הוא? אותו אחד שעובד עבודת השם מתוך הכרת הטוב. למה? שלא יתגאה לומר שזאת מעלה פחותה ממנו. שימו לב. אדם גאוותן אומר, מה אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לי חיים? אני רציני, למדתי מכון מאיר, אני אידיאליסט. כן, גאווה כזאת. הרב אומר, יש מצב של גייבה כזאת. אני צריך להתעסק על זה שהקדוש ברוך הוא מודה אני, זה לא רציני מודה אני לפניך, כן? מהרב, אבל אדם שיש לו ענווה, שלא יתגאה למר שזאת המעלה פחותה ממנו. כי אדם צריך שידע תמיד, כי עם כל גדולתו לא יצדק לפני בורו, כי בקדושיו לא יאמין. זה ביטוי זה שגם כשאדם במעלה גבוהה, צריך לדעת שמצד הקדוש ברוך הוא עדיין במדרגה מאוד נמוכה. כלומר, זה ביטוי של דעת מקומך. אפילו בקדושיו לא יאמין, זה ביטוי מאוד חריף של איוב. אפילו בקדושיו לא יאמין. כאילו, הקדוש ברוך הוא צדיקים. איוב אומר דבר מאוד רדיקלי. כן, בגלל הקדוש ברוך הוא אפילו צדיקים, זה לא... כן, הקדוש ברוך הוא אין אמונה עד כדי כך, אפילו בצדיקים. על כן, לעולם, שימו לב, יקטין עצמו וישתדל לקנות מידת האהבה גם כן מצד גודל חסד הבורא ברוך הוא עליו. אין דילוגים. הרגשה הכי פשוטה. אתה מתפלל? תודה, הקדוש ברוך הוא שתת לי שקמתי בבוקר. זו הרגשה בסיסית בתפילה. הרגשת הקיום הבסיסית, הייתי אומר, הנמוכה הזו, שממנה אנחנו מרוממים את המדרגה היותר גבוהה. אבל כן, לעולם יקטין עצמו וישתדל לקנות מידת האהבה, גם כן מצד גודל חסד הבורא, ברוך הוא עליו, שהוא יותר פשוט וקרוב לציורו. מה זה לציורו? לתכונת הנפש. בעצם, תכונת הנפש הבסיסית באדם התפילה היא... מה תכונת הנפש הבסיסית באדם שאנחנו מרוממים אותה? היא הכרת הטוב. ומשם לעלות לגדולת הנפש שבמידת אהבה רבה. מצד הכרת רוממותו התברך. מצד התחברות לרצון השם זה שלב שני. לא לדלג כל פעם התפילה, לא לדלג על השלב הראשון. תודה רבה, קדוש ברוך הוא. תודה רבה. ובזה יש שפל בעיניו. ויצטרכו לעיין תמיד שכל משהו שלא, שימו למשפט משפט מפתח. יצטרכו לעיין תמיד שכל מה שהוא שלו, מה כאן של האדם, והוא בעצמו, אינם כי אם שפע החסד של האחד הטוב ברוך הוא, האלוקים, הטוב ברוך הוא. כלומר, מסביר כאן הרב, תכונה הבסיסית הזאת, שכל מה שאני זה הקדוש ברוך הוא. כל מה ששלי, כן, וכל המציאות שלי, כן, וכל הרכוש שלי, הכל כאן מצד הקדוש ברוך הוא. לכן, תורה מכוונת לאהבה רבה, שהיא חיי עולם מצד גדולתו וחוכמתו יתברך, כי כתוב, לפני קריאת שמע אנחנו אומרים, אהבה רבה אהבתנו, כן, חמלה גדולה ויתרח עמלת עלינו, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. הרב אומר, מעניין, שלפני לימוד תורה, נושא של תורה, אז כתוב בהתחלה, אהבה רבה. מה זה אהבה רבה? זה המדרגה הגבוהה של אהבה. כן? אהבה מצד המדרגה העליונה של ההתחברות שלנו לרוממותו התברך, למדרגה הגבוהה. אבל, דרך אגב, אתם יודעים שקריאת שמע זה לא תפילה. לשון חז"ל, קריאת שמע זה עניין מפני עצמו, זה מצווה קריאת שמע. תפילה זה 18. לכן הרב כאן מבדיל. כשאנחנו אומרים אהבה רבה ואנחנו מתפללים התורה, זה מדרגה גבוהה באמת, של התחברות לרצונו יתברך. אבל התפילה, חיי שעה מצד שפע טובותיו וחסדו יתברך, נקודה. כן, אם ככה, נסכם. אומר הרב, המפתח לעבודת השם, בתפילה כמובן, היא תכונת הכרת הטוב. מודה אני לפניך. עבודת השם, בעצם בפסקה הבאה הרב מסביר. מה, שנה דרגה הבאה של עבודת השם. טוב.